אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום וברוכים השבים לעוד פרק של יפי נפש. אני מאיה.
אני רואי.
ואנחנו היום נדבר על הנושא, הנושא של כל הנושאים, הנושא שמכיל בתוכו את כל הנושאים.
של מה הוא?
של טיפול.
נכון.
זה לא מכיל את כל הנושאים, אבל זה כן כאילו איזה נושא שמרחף סביב הרבה פרקים שלנו, ואולי שווה רגע לגעת בו איזיז. מה זה טיפול? איך בוחרים את הפל? למה טיפול?
אז אני רוצה להתחיל משאלה אלייך.
איך את אוהב לשאול אותי שאלות, כן.
ברור. את סיפרת לנו לפני כמה פרקים שאת חזרת לטיפול.
נכון.
אז אני רציתי לשאול אותך קודם, מה הניע אותך לחזור לטיפול?
תשמע, אני חושבת שהסיבה הראשונה שהלכתי לטיפול אז, היה לחפש כיוון. כאילו, מה אני עושה עם החיים שלי. זה היה המחשבה הראשונה, ומין זה התגלגל לתוך איזה סערה
כאילו שלמה. מה, כאילו היית צריכה שמישהי תכווין אותך כזה, לאיפה את הולכת?
הרגשתי מאוד מבולבלת ומאוד עבודה, ומאוד לא מממשת את הפוטנציאל שלי. כאילו זה היה כשעבדתי בארכיון, ופשוט הייתי נורא 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 עצובה. והרגשתי שאני כאילו צריכה רגע להבין מה קורה, כאילו למה אני מרגישה ככה. הפסקתי ללכת כי באיזשהו שלב הרגשתי שאני פשוט מספרת למה קורה לי השבוע, ואני לא באמת מצליחה להגיע לרובד יותר עמוק, וגם אני לא רוצה להגיע לרובד יותר עמוק. כאילו היה בי איזה משהו שנורא התחמק מזה, ופשוט הבאתי, כאילו מילאתי כל מפגש במלא מילים, כדי שהיא לא תוכל לשאול אותי שום דבר, כדי שפשוט...
וואו, מעניין, רגע.
אני אשתלט רגע על השיחה ממש מהר, ואני פשוט אספר על השותפה שלי שאני שונאת, ואני מחפשת דירה, ואני לא... כאילו מין כזה מאוד...
תגידי על זה עוד שנייה. אוקיי. למה עשית את זה? למה, כאילו, למה בתחושה... לא רצית להיכנס לעומק של דברים.
אז זה לא הייתה התחושה שלי. אז התחושה שלי הייתה שאני פשוט מספרת לה על מה קרה לי השבוע. היום בדיעבד אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, לא רציתי לגעת באמת, אז...
לא רצית לגעת באמת או לא רצית לגעת באמת איתה?
אני חושבת שאני עוד לא הייתי מוכנה פשוט. כאילו, היא הייתה ממש אחלה. חוץ מזה שחשבתי שהיא... היה איזה קטע שהייתי נורא מובכת לדבר איתה על מין, כי חשבתי שהיא חרדית, כי תמיד הייתה עם ארוך, והשיער שלה נראה קצת כמו פאה, אבל היא לא הייתה חרדית בסוף. איזה פעם היא הגיעה עם מכנסיים, והייתי כזה, וואו, רגע, אוקיי.
אוקיי, מין.
כן, ואז פתחתי, אבל כאילו, זה לא שהרגשתי לא בנוח איתה, זה שאני חושבת שאני עוד לא הבנתי שיש בכלל בעיה. לא באמת נגעתי בדברים האמיתיים איתה. כאילו לא באמת הרשיתי לעצמי לגעת בדברים האמיתיים איתה.
אמרת פה כמה דברים מעניינים.
אוקיי.
Okay. כן, אני מקווה
שאני אזכור. וכפרה עליה, כן, היא הייתה נהדרת, זה לא שהיא לא ניסתה.
כן. Okay.
זה אני דחיתי אותה מאוד.
אמרת שאת מתחילה להבין שיש עכשיו בעיה.
כן.
וקודם אמרת שהגעת לשם בגלל הכיבוי שריפות.
נכון.
בגלל שהיו מלא בעיות קטנות.
לא, כאלה. לא הגעתי בגלל כיבוי שריפות, הגעתי בגלל כזה חוסר מיצוי, כאילו מין תחושת... עצב כללית וכזה, אני מרגישה שאני לא ממצא את עצמי, ותוך כדי התגלו מלא שריפות. או אני חושבת שגם חלק ממה שהטיפול עשה, זה לייצר אותי קצת יותר מודעת לחיים שלי, וקצת יותר מבינה, אוקיי, הזוגיות שאני נמצאת בה היא לא הזוגיות שאני רוצה, העבודה שאני נמצאת בה היא לא העבודה שאני רוצה, והדבר הזה גם יצר כל מיני שריפות שהיו צריכות להיחבות. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה לא עזר לי בכלל, אני חושבת שזה ממש נתן לי... פרספקטיבה, וזה עורר אותי, וזה גרם לי להסתכל על החיים שלי בצורה שכאילו, אני, לא יודעת, הבן אדם שכזה יושב על ההגה, ולא הבן אדם שיושב לצד הנהג, אבל עדיין לא נגעתי באמת. כאילו, הלכתי על מאיה של עכשיו, ולא על מאיה של פעם. נראה לי.
כאילו, לא דיברת על הפעם?
לא דיברתי על הפעם. ממש מעט.
כי מה?
לא רציתי. כאילו, היה בי משהו שלא, לא יודעת. התחמקתי מזה נורא, ברחתי מזה, הלכתי כאילו... כמו שהיא הזכירה את זה, כאילו...
וכשאת אומרת שיש את הבעיה, אז את חושבת שזה קשור לזה?
אני מניחה שזה קשור לזה, זה לא תמיד קשור לזה.
אני מתייחס לטיפול כחקר האמת.
אוקיי.
נגיד את חולה ואת מטפלת בבעיה.
אוקיי. אז קודם אני צריכה להבחן את הבעיה?
כן, את צריכה להבחן אותה, ואת צריכה להתייחס אליה בצורה שמתאימה לה.
נכון.
כאילו, וחלק בטיפול כולל שינוי, באיזושהי צורה, נכון, שינוי של סיטואציה, אבל בשביל שינוי צריכים לקרות כל מיני דברים. נגיד, את צריכה לקבל, נגיד, שיש לך איזשהו חולי.
נכון.
נגיד, לקחת תרופה או לעבור טיפול כלשהו. אני חושב שטיפול זה פשוט דרך מאוד מאוד טובה להבין את החיים שלנו, בכאן ועכשיו, אבל בהתחשב בדברים גם של פעם. בסוף המטרה היא שיהיה לי יותר טוב. אני חושב שבשביל זה אנשים הולכים לטיפול. אני חושב שלכולם יש דברים שיכולים להיות להם יותר טובים. אמרת קודם שאת מתחילה להבין שיש בעיה.
אצלי אני חושבת שזה בעיקר תפקוד. כאילו, זה תמיד מגיע מבית מבולגן. בית מבולגן הוא סימן למצב נפשי לא טוב אצלי. לא בא לי לבכות עוד פעם. נו, בכיתי פודקאסט קודם. אפשר לא להגיד מה הבעיה?
לא נראה לי.
לא, אני יכולה להגיד, בסדר. אני חושבת שאצלי הסיפור זה תפקוד. כאילו, כל פעם שאני מזניחה כזה את עצמי, בית מבולגן, לא יודעת, לא מתקלחת, לא מבשלת, זה תמיד שם. ואז זה מין כזה, אוקיי, יש בעיה. גם נראה לי שהמון פעמים זה מתחבר גם עם טלוויזיה, שהיא מאוד כזה המקום שלי של אני לא צריכה לחשוב על כלום, אני לא צריכה להקשיב למחשבות שלי, אני לא צריכה להתעסק בשום דבר. אז בתקופות שאני מגזימה עם הטלוויזיה והבית נראה נורא, אני יודעת שכזה צריכה להידלק נורא אדומה, וכזה אני צריכה להתאפס. אבל אני לא תופסת את זה כמצב קיצון. כי אני אף פעם לא רואה את זה כהידרדרות מטורפת. זה תמיד, או הבן זוג שלי דופק לי כזה, מאמי, תקשיבי, נראה לי הכל בסדר, את רוצה שנדבר רגע, ואני כזה, לא, מה פתאום, הכל בסדר, מה, על מה אתה מדבר? מה קרה? בן אדם אוהב לראות טלוויזיה, קצת טלוויזיה, לא אגב אחד, יש לי זמן פנוי, אני רואה טלוויזיה. אני עדיין עובדת, אני, כאילו, ישר במגננה אגרסיבית, וזה גם מה שהוביל אותי, כאילו, עכשיו ללכת לטיפול, שהוא היה כזה, תקשיבי, נראה לי די. הייתי כזה, בסדר, אני אלך.
לי ממש עלה עכשיו דימוי שלך, כאילו, של שתי את, כזה כל אחד מושך לצד אחר כזה, צד אחד שהוא כאילו, מין כזה, איפה האמת, איפה האמת? אני תמיד מחפשת את האמת, ואת מה שכאילו קיים ומתחת לפני השטח, ואת הצד שאומר כאילו, הדרך הכי טובה שאני אתמודד עם זה, זה לא להתייחס לזה.
נכון. כי זה הכי קל. איזה קל זה לא להתייחס לבעיות? איזה קל זה לחיות בלי לחשוב בכלל?
אני חושב שהאיכות בטיפול זה דווקא הקשר הטיפולי. כאילו זה מה שמעניין בעיניי, זה לא הטיפול כטיפול, זה על הקשר שיש עם מטפל או מטפלת, שהוא פשוט מאפשר דברים שקשרים אחרים לא.
מה זה קשר טיפולי?
קשר טיפולי בעיניי זה קשר שהוא, יש בו איזושהי חלוקת אחריות.
בגלל זה נגיד מטפלים לא מספרים על עצמם דברים?
כן.
והם אף פעם לא אומרים, אני שואלת מה שלומך והוא לא עונה, הוא כזה בסדר?
כן.
וזהו, הוא לא יגיד יותר. כן. הוא לא יגיד כזה, הוואי, הפקק מטורף, הוא, שום דבר.
נכון, אבל גם יש גישות שונות. כאילו, יש מטפלים גם שכן מדברים
יותר. ואני הכי אשמח אם הם יגידו גם.
אז יש כאלה, וגם לפעמים גם עם מטופלים שונים עושים את זה אחרת. אז בגדול, יש משהו שהוא לא שוויוני. בקשר טיפולי, לך מותר להגיד הכל בתור המטופלת, ולמטפל לא. זה אמירה מוזרה, אבל מה שנמצא במרכז החדר זה ה-well-being שלך, ולא ה-well-being של המטפל. עכשיו, זה לא אומר שהמטפל לא חשוב, וזה לא אומר שה-well-being שלו לא נוכח בחדר.
אבל בגלל זה הוא צריך ללכת לטיפול משל עצמו.
כן,
ובשביל זה גם שמישהו אחר ידאג ל-well-being שלו.
נכון, עכשיו יש מלא השלכות גם שקורות, כאילו, שהוא גם משליך עלייך, כן? זה לא שהמטפל הוא איזה קיר. כאילו, קורים מלא 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 דברים מתחת לפני השטח.
אז אולי ננסה להבין רגע איך בוחרים סוג טיפול. כאילו, איך אני יודעת מה מתאים לי?
אז בעיניי הכי טוב זה לנסות מה שמרגיש לנו אינטואיטיבית נכון, ולהתייעץ עם אנשים. אני יכול להגיד, נגיד, שעברתי כל מיני סוגים של טיפול, כאילו גם כשהייתי כזה בן 20, נראה לי, אז הייתי אצל מטפלת במוזיקה, וזה היה חמוד, אבל כאילו תכלס יותר רציתי לדבר ולא לנגן כזה, והייתי גם בטיפול במגע, וזה היה לי ממש טוב, אבל היה לי חסר להגיד דברים ולעבד דברים. ועברתי מלא סוגים שמטפלים ומלא גם אופי שונה שמטפלים. יש כל מיני סוגים שמטפלים, יש כאלה שהם יותר ורבליים, יש כאלה שהם פחות ורבליים, כשהם כזה מה שאמרת על העינונים כזה, נכון?
העינונים.
כזה. אבל אני גם עושה את זה.
אוי.
אז איך, אז קודם כל אני חושב שגם לנסות, כזה מה שנשמענו נכון, כאילו יש נגיד מישהו שמתמחה ב-1, 2, 3, אלה באמת הדברים שאותי יחסית מטרידים בחיים שלי, או אפילו עכשיו נקודתית, אז אני אנסה את זה.
אבל איך בוחרים ספציפית מטפל? אוקיי, נגיד הבנתי שסוג הטיפול שאני מעוניינת בו הוא טיפול באומנות, אז אני רוצה לצייר.
אז אני אביא לך דוגמה. אפילו לפני, כאילו איך מחליטים נגיד אם זה מטפל או מטפלת. אני נגיד, מלא מלא שנים הייתי אצל מטפלות, נשים. ואז באיזה יום אחד חבר אמר לי, אתה צריך מטפל גבר הומו. דחוף.
מעניין.
כן.
למה? כי אתה צריך כאילו מישהו שדומה לך?
לא, כי הבנו שהרבה מהדברים שאני מדבר הם על הומויות, ולי נורא קל לדבר על הומואיות עם נשים, ולא כל כך עם גברים, ובטח לא עם גברים הומואים אחרים. כי אפילו עם גברים סטרייטים אני מרגיש לפעמים שיותר קל לי.
מעניין.
ועם גברים הומואים אחרים, אז כאילו אני מרגיש שמכירים יותר מדי את העולם הזה. כי אני לא יכול לסלף את האמת כזה. אז היה לי באמת מטפל גבר הומו 3 שנים, וזה היה מדהים, כאילו, מהבחינה הזאת, זה אימת אותי עם הרבה דברים. רק עצם הדבר הזה, כאילו יש לו כל כך הרבה כוח. ואני חושב שגם מהבחינה הזאת, אפילו לבחור גם מי המטפל, וגם מה סוג הטיפול, חייב לבוא דרך לחשוב מה הסוג הדבר שעכשיו צריך לעמוד לנגד עיניי. נגיד, אם עכשיו הייתי הולך לטיפול פעם ראשונה, ואני יודע שיותר נוח לי עם נשים, אז לא הייתי בכוח הולך לגברים. לא בהתחלה לפחות. האם זה דבר מוחלט? אני לא בטוח. יכול להיות שמישהו אחר יבוא ויגיד, לא, כאילו דווקא אני רוצה ללכת על האתגר הזה, כאילו ללכת על הדבר שיוציא אותי מהקומפורט זון. אז לכל אחד מהסיטואציות האלה, אני חושב שיש כזה יתרונות וחסרונות, וצריך בעיקר לנסות, וגם לדעת להגיד מתי שמשהו מרגיש לא טוב, ולהעלות אותו בטיפול.
אבל זה קשה.
זה קשה מאוד.
אני כאילו יש בי, אוקיי, אני עכשיו אצל מטפל בן.
אוקיי.
סבבה. ואני תוהה אם זה אומר משהו, מה זה אומר, למה בחרתי אותו, לא יודעת למה בחרתי אותו. אני מושג למה בחרתי אותו.
אבל אולי גם זה לא העניין אצלך. כאילו, אולי דווקא המגדר שמטפל זה לא הסוגיה המרכזית אצלך. אצלי זה כן היה, כי באמת היה לי אישו עם גברים, ספציפית הומואים. אבל כאילו, אצלך, אני חושב שזה כל מיני דברים. עכשיו, יש לה כל השפעה, כאילו, סתם, נגיד, יש איזשהו מאמר שמדבר על המטפלת שדומה לאימא שלך, כזה, ומה זה עושה לך להיות עם מטפלת שכזה מדברת כמו אימא שלך? תחשבי על זה, זה כאילו...
מורכב.
זה מורכב, וזה באמת מציף הרבה דברים. כשדברים צפים, יש גם פוטנציאל לשינוי מאוד גדול, וזה מהמם, אבל זה גם קשה, כי הוא גם צריך להיות כזה מוכנים לזה.
בוא נדמר, דמיון מודרך, איך זה מרגיש הפעם הראשונה. לבן אדם אף פעם לא היה בטיפול, מעולם לא נכנס לחדר שמטפל, או איך נראה החדר שמטפל, או מה כאילו.
אז תספר על החוויה שלך.
אני אספר על החוויה שלי. לרוב נכנסים, וזה חדר יחסית קטן, לא חדר גדול, לא חדר מאיים. לרוב יש כיסא, ואו עוד כיסא מולו, או קורסה מולו, או ספה מולו. אני תמיד מעדיפה ספה, כי אז אני יכולה לשבת בישיבה מזרחית, להוריד נעליים ולשבת מזרחית. יש שולחן שעליו יש טישו ושעון שפונה לכיוון המטפל. את לא יודעת מה השעה. יש כאלה שנראה לי יודעים מה השעה. אני אף פעם לא הייתי במקום שבו רואים מה השעה, שאני לא אוהבת את זה, אני אוהבת לדעת מה הזמן, כמה זמן עבר, אבל יש את זה. לרוב הטמפרטורה נעימה, יש אולי מים לשתות, אבל לא עכשיו קרנבל של שתייה. חדר יחסית נקי, כאילו יש כזה ציורים של מטפלים, הם כזה מרגיעים כאלה, או איזה שטיח יחסית ניטרלי, הכל די ניטרלי. ואז כאילו מין יושבים, ואז שואלים, אוקיי, למה באת? זה לרוב השאלה הראשונה שאני נתקלתי בה. ואז זה מתחיל לשלב שבו האחריות עוברת אליכם.
אני רק רוצה להגיד שאני חושב שיש משהו בסיטואציה הזאת של איך שאת תיארת את זה עכשיו, שלמלא אנשים זה יכול להישמע מאוד מאוד אפור. כאילו הסיפור הזה של לבוא לחדר, כאילו החדר הזה שמתואר ככה, זה גם באמת לפעמים מרגיש אפור. אבל צריך לזכור שבאמת יש כאילו סוגים של טיפולים שדווקא עונים על הדברים האלה. כאילו, נגיד יש טיפול בתנועה שאנשים יכולים פשוט לבטא את עצמם בעוד דרכים שהם לא רק שיחה, שבאמת יש אנשים שזה מתאים להם. וההבנות הן אותן הבנות, כאילו גם דרך תנועה אפשר להבין מיליון דברים על התת מודע ודברים כאלה. יש טיפול קבוצתי, אז אפשר גם בטיפול עם עוד אנשים, כשיש מטפל והוא מחזיק את הקבוצה, כאילו את השיח שיש בקבוצה, ולפעמים אנשים מרגישים בנוח להיות בסיטואציה כזאת, כי באחד האחד אולי זה מביך אותם, ובקבוצה יש בזה איזה איכות אחרת.
מתי הולכים לטיפול?
אני חושב שהולכים לטיפול תמיד.
לא, מה זה תמיד? מגיל אפס?
כן, כאילו, יש מטפלים לגיל הרך, לצורך העניין. אני נגיד מטפל במשחק.
אוקיי.
שזה אומר שיש לי חדר עם משחקים.
איזה משחקים?
לי יש בעיקר לגו.
אוקיי, נחמד, סטייל.
אבל, וגם יש לי המון מטופלים בנים שאוהבים כדורגל, אז יש לי כל מיני סוגים של כדורגל, ויש כזה חול, ויש בובות וכאלה. ודרך המשחק אנחנו עושים טיפול. אז בעצם מה שקורה, כאילו... בגלל ששפה של ילדים, גם בגיל הרך בעיקר, אז השפה שלהם היא משחק תכלס, נכון? כאילו הם מבטאים את עצמם הכי טוב דרך המשחק, אז דרך זה אנחנו עוברים את הטיפול. אז לדוגמה, טופל יכול לשחק, נגיד אנחנו יכולים לשחק כדורגל, ונגיד דרך המשחק כדורגל אנחנו יכולים להגיע לכל מיני דברים שאנחנו מזהים בהיקשרות שלו אליי, באיך שהוא מגיב לי לכל מיני סיטואציות. אז אפשר ללכת לטיפול בכל גיל, לצורך העניין. יש טיפול בעיניי שמתאים לכל גיל ולכל בן אדם בצורה אחרת. יש טיפולים שהם דרך שיחה, יש טיפולים שהם לא דרך שיחה, והם מטפלים בבריאות הנפש לא פחות. כאילו גם טיפולים אלטרנטיביים וטיפולים שהם יותר כזה קשורים להילינג, גוף נפש, טיפולים שהם סומטיים כזה. אבל אנחנו מתרכזים בטיפולים שאנחנו קוראים להם טיפולים דינמיים. בטיפול דינמי זה כאילו מעין שם כולל לטיפול שיחתי, לצורך העניין. ובתוך זה יש לך כל מיני גישות. אז יש נגיד גישה שהיא יותר מתמקדת בהתנהגות שלך. נגיד CBT, שמעת CBT?
כן, נגיד לחרדה, נכון? חרדת נהיגה נגיד עושים CBT?
גם, כן. אז CBT נגיד זה Cognitive Behavioral Therapy, שהמחשבה היא בעצם לעבור דרך הקוגניציה בשביל לשנות פאטרנים של התנהגות. אז כל מיני חשיבות שיש שקשורות לדפוסים של התנהגות, אז איך אנחנו עובדים איתם?
אבל זה גם בטיפול של שיחה? כן. יושבים בחדר ופשוט מדברים על כן. התנהגויות?
כן.
זה לא מה שעושים בטיפול רגיל?
כן, אבל ב-CBT לצורך העניין יש גם כל מיני שיעורי בית, ויש כל מיני תרגילים שעושים.
אוקיי, אוקיי.
עכשיו, יש מיליון, כאילו, סתם, אני חושב, גם מה שאני אבחר לצורך העניין, כאילו, להזכיר אותו, אז זה ממש ספציפי. בסדר, יש כזה מלא סוגים של טיפולים, יש מיינדפולנס, יש דברים שכאילו, שלקוחים מתרבויות במזרח, יש דברים שלקוחים מהיהדות, יש דברים שלקוחים מהמערב, יש מיליון ואחת אלף דברים.
רגע, אז מטפלים הולכים לטיפול?
כן, בטח.
כל המטפלים הולכים לטיפול?
מטפלים שלא הולכים לטיפול בעיניי, צריכים לחשוב למה.
באמת?
כן, בטח. בטח.
אוקיי, רגע, שנייה. אבל איזה תובנות יש לך מלהיות מטפל, שאתה יכול להסתכל ולהתבונן, אוהבים להגיד להתבונן, להתבונן על עצמך ולהצליח להבין, כאילו, אתה מרגיש שיש לך לגאפ בטיפול על אנשים אחרים בגלל שאתה מטפל?
בטיפול שלי, לא.
באמת?
בחיי.
אתה לא מרגיש שזה שאתה כאילו, ראית הרבה התמודדויות של אנשים, ואתה מבין איך כאילו זה לא עוזר לך בטיפול של עצמך?
אני מרגיש שזה עוזר.
באינטליגנציה רגשית ממש גבוהה וניתוח סיטואציה, כאילו זה לא...
כן, אבל אני לא עובד כשאני עובר טיפול שלי. א', איזה דבר יהיר זה להיות מטפל ולא להיות מטופל בעצמך?
לא יודעת, אולי כאילו הם figured it out, אולי הם פשוט יודעים את התשובות לשאלות.
אני לא חושב שטיפול זה to figure it out. אני חושב שאחד הדברים הכי קשים לעשות בתור מטפלים, אבל שהם גם הכי חשובים, זה לדבר על מה שלא נעים. ובגלל זה, כשאמרת נגיד שמטפלים מאוד אוהבים לדבר על הקשר כל הזמן, כאילו כל הזמן הם מתייחסים למה קורה בינינו ומה קורה בחדר, נכון?
כן.
החדר.
החדר,
זה
החדר.
והסיבה היא כי קורה מלא. כאילו, התת מודע שלנו הוא באמת דבר אמיתי.
וואי, רוצה לשמוע משהו שהיה לי עכשיו בפגישה הראשונה איתו?
בטח. כן.
שאלתי אותו 3 פעמים, בזמן שסיפרתי כאילו על עצמי, הייתי כזה מעניין, נכון? וזאת כזה, אוי, לא! למה את כל כך צפויה? מה זה התנהגות? ואני כל הזמן מנסה להצחיק, אני כל הזמן כזה, תובנה יפה שלי. איך אני איתי על זה? איך אני... כל הזמן רק מנסה להרשים. כל הזמן. זהו.
אבל...
רציתי לשתף.
אבל צריך להגיד גם שזה מדהים.
מה?
כאילו, הוא חווה אותך כמו שאת רוצה גם באיזשהו מקום שהוא יחווה אותך, ואז הוא גם יכול להתייחס לזה, כאילו...
כן, אבל הוא אפילו לא הגיב על זה, אתה מבין? לא, הוא אמר, שמת לב שאמרת 3 פעמים מעניין, נכון?
הגיב.
כן, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת, עוד לא החלטתי.
אני חושב שהאחריות על הטיפול היא גם שהמטפל וגם שהמטופל. פשוט זה בא לידי ביטוי אחרת.
מעניין. אני מרגישה שהאחריות תמיד עליי. אני מרגישה שכאילו שואלים אותי, אוקיי, כן, תספרי לי מה זה. ואני מרגישה שאני צריכה, אני אחראית על השיחה הזאת לחלוטין. כאילו יש זריקת אחריות.
את אחראית או את ממלאת את רוב המלל?
גם אני ממלאת את רוב המלל, אבל גם אני צריכה להביא את הנושאים. אם אני לא מביאה את הנושאים, אין מה לדבר.
אבל זה ברור, כי את הולכת לטיפול בשבילך.
סבבה, אבל לפעמים אני רוצה שמישהו אחר ייקח את הנטל, ויגיד לי רגע על מה מדברים היום. בוא נעשה יום מרוכז, נגיד היום מדברים, סתם, כיתה ד' עד ו', נפרק את זה מההתחלה עד הסוף, נבין, אבל כאילו...
אבל הדבר...
זה שהאחריות היא רק עליי, אני לא אוהבת.
אבל הדבר היפה הוא שנגיד, אם היית אומרת את זה למטפל שלך, אני רוצה שתשאל אותי שאלות, אז מה הוא ישאל אותך?
למה את רוצה שאני אשאל אותך שאלות?
יפה. אוקיי, אבל זה נכון. כי בעצם זה לא זה שאת רוצה שאני אשאל אותך שאלות, זה למה אמרת לי את מה שאמרת עכשיו, את מרגישה שאת לוקחת יותר מדי מקום בשיחה, את מרגישה, זה, אני...
לא, אני מרגישה מותשת.
אני מרגישה מותשת,
סבבה. מלהיות הבן אדם שצריך להביא תוכן לכל מקום שהוא נמצא בו. וגם לטיפול.
הנה נושא לדבר עליו.
דיברנו על זה שבוע שעבר. אז, והוא גם גילה שאני שונאת שתיקות. מה הסיפור עם השתיקות? למה שקט זה חשוב? למה צריך לפעמים שקט? אני לא אוהבת, לא רוצה את השקט. איזה התנהגות. זה היה מכה מתחת לסגורה.
סליחה, הרגשתי שאם לא הייתי עושה שקט, אז היו אומרים, למה הוא לא שתק? זה היה יכול להיות פעם.
מה זה משנה, מה אנשים אחרים אומרים עליך? אבל מה הסיפור עם השתיקות? למה שתיקות?
אייף, כי זה מביך.
ומבוכה זה דבר רצוי בטיפול?
פשוט מבוכה זה אמיתי, כאילו, תחשבי שנגיד, שאת ממלאת את המלל, או שאת מנסה לבדר, או לעניין, אז זה בגלל ששתיקה יש בה איזושהי אמת כזאת.
כן, כאילו... אמת נוראית ומפחידה, אני לא מעוניינת להתקרב אליה.
יפה, טיפול.
כל פעם שאני מנסה להתחמק, לא נותנים לי להתחמק מהצרות שלי. אני לא מבינה.
לא, יש משהו בשתיקה, א', שהוא באמת קשה, כאילו, לא נעים לנו... כי אני חושב גם בין, גם בזוגיות.
כן, למרות שמבחינתי כאילו שתיקה בזוגיות זה כמו להפליץ בזוגיות. זה
ברור,
בדיוק אותו דבר.
זה דבר מדהים. זה שתיקה בזוגיות זה דבר סופר חשוב. אבל בהתחלה שזה קורה, אז זה מוזר. כי כאילו עד עכשיו מילאנו את כל החלל הזה במילים. אני חושב שבטיפול שתיקה זה מאפשר לך להיות פשוט נוכחת בחדר. להרגיש את עצמך. להרגיש מה נגיד... הדברים האחרונים שאמרת גם הולך להרגיש בגוף. מה הם גורמים לך לחשוב? איזה אסוציאציה עולה?
אני לא אוהבת שתיקות, אני לא אוהבת, באופן כללי אני לא אוהבת שתיקה. אני אגיד לך, סתם, כשהוא גילה עכשיו שאני לא אוהבת שקט, אז הוא שתק, ואני שתקתי, וזה היה כמו צ'יקן ארוך כזה. כל מה שעבר לי בראש בהתחלה זה מתי זה נגמר, מתי זה נגמר, מתי זה נגמר. אפילו לא מחשבה אחת, רק נו, נו, נו. לא הצלחתי כאילו, לא הצלחתי אפילו להגיע למחשבות שלי. מרוב שהייתי כל כך לא נינוחה בתוך השקט הזה.
הצלחת להגיד לו זה?
כן.
אני חושב שמעבר למה עושים עם דברים, מה שחשוב זה מה הדברים. כאילו, מה נמצא, למה זה קשור, למה אני לא שם לב. ומה שקשר טיפולי מאפשר, אני חוזר לזה רגע, מה שקשר טיפולי מאפשר זה שכשהמטפל הוא באיזשהו תפקיד, שבו הוא לא מכניס את עצמו במלואו.
למה?
כי הוא כן נמצא. זאת אומרת, גם אני כשאני מטפל, אז גם אם המטופל שלי לא יודע דברים עליי, וגם אם הוא ממלא 95% מהזמן בשיחה, אני עדיין שם, כזה אני שם בתנועות גוף שלי, אני שם באנרגיה שלי, אני שם כן בדברים שאני אומר, והסיבה שאני שם זה בשביל להיות מראה אליו, כי אני יכול גם לשקף לך כאילו את מה שאת אומרת, ולהגיד אותו במילים אחרות, וכאילו להגיד את האסנס שלו, בסדר? כאילו,
נגיד,
זה לא הסיפור שרבתי איתה ורבתי איתו ורבת זה, אלא זה שנגיד את מרגישה חסרת ביטחון. אז זה משקף לך שבעצם מה שקורה עכשיו זה שמרגישה חסרת ביטחון, וזה לא ספציפית על הנקודה הזאת שמישהו אמר לך, ואז אפשר להתרכז בעיקר. אני חושב שאחד הדברים הכי מיוחדים בטיפול, זה שהקשר במטפל מטופל, אז הוא יכול להיות סוג של מראה על כל מיני הקשרים אחרים שיש למטופל בחיים שלו.
רגע, אוקיי, אז נגיד... הקשר שלי עם הדוד הזה, שאני משלמת לו כסף,
כן.
הוא גם יכול להעיד על סתם הזוגיות שלי.
כן.
כאילו האופן שבו אנחנו לא, מדברים, או איך שאני...
כן, לגמרי.
אבל זה לא קצת ווירד?
זה לא ווירד כי זה לא מה שקורה בחדר.
כי לא אני משלמת, ולבן זוג שלי אני לא משלמת.
נכון, אבל המרכז זה לא הקשר שלכם, המרכז זה מה קורה בתוך הקשר שלכם. איפה את נמצאת? כאילו, נגיד, את יכולה... להבין את הכעס שלך כלפי הבן זוג שלך בצורה יותר טובה, כשאת גם כועסת על המטפל שלך, ולעשות איזשהו קשר בין הדברים. כי בעצם את יכולה לבחון איך את מתנהגת בעוד קשרים בחיים שלך, בעוד סיטואציות בחיים שלך, ומישהו משקף לך את הדבר הזה.
כאילו במקום לספר לו חיצונית על כל מיני סיטואציות, וכל מיני דברים שהרגשתי מול אנשים אחרים, יש את הקשר שלנו, שהוא עומד בפני עצמו, רגע, אוקיי, עכשיו זה מעניין. הוא גם קשר שאפשר לבדוק עליו דברים.
נכון.
של איך אני מגיבה, ואיך אני מתנהגת, ומתי אני מתחילה לבכות. באיזה שלב אני מתחילה לבכות.
וואי.
מעניין.
וואי, איך אני שמח פתאום.
אוקיי.
בגדול, בסוף בסוף, המטרה של טיפול זה לדבר על הכל. ככל שאנחנו מסתירים יותר מהמטפל למטפלת, אז ככה... הטיפול הוא פחות אפקטיבי, אני חושב, מצד אחד. מצד שני...
אבל זה לא מאוד טבעי להסתיר את הדברים.
זהו, מצד שני זה גם, זה גם טבעי, וגם אני חושב שיפעמים גם לשפוך הכל על ההתחלה, זה גם, זה לא שומר עלינו מספיק, ודווקא הייתי רוצה שהמטופלים שלי גם ישמרו על עצמם באיזשהו מקום. אני לא הייתי רוצה שהם ימהרו לספר לי הכל. אז בעיקר אין פה נכון ולא נכון. אני חושב שצריך להיות קשובים למה מרגיש לי נוח ובקצב שלי. זה בסדר גם, גם עם 20 פגישות, יהיו כל מיני נושאים שאני לא אגע בהם כי הם קשים לי. ויש הרבה אנשים, נגיד, שגם מגיעים אליי, שהם אומרים לי, אני יודע מה הסיבה המרכזית שאני בא בגללה, ואני עוד לא רוצה שיפתח את זה, כי גם צריך אמון בשביל טיפול. צריך להרגיש בנוח, צריך להאמין למטפל או המטפלת שאכפת להם, שהם יודעים מה הם עושים גם. צריך להתחבר אליהם ברמה הרגשית, ברמה האנרגטית, כאילו. ואני חושב, מה שכן אבל אפשר לעשות, ומה שלרוב עושים, זה כן קצת מספרים על עצמך, מה שבא לך ומה שאת מרגישה בנוח, וכן מדברים על למה הגעת. ולפעמים גם מדברים על לאיפה את רוצה להגיע עם הטיפול. הרבה פעמים אנחנו כן ניגשים לטיפול סביב משבר מסוים, ולא סביב פשוט מין שיפור עצמי כללי. אנחנו כן באים כי יש איזשהו דבר נקודתי שאנחנו מתמודדים איתו, וזה יכול להיות גם דיכאון, וזה יכול להיות חרדה, וזה יכול להיות גם סיטואציה בזוגיות, וזה יכול להיות משמעות החיים, וזה יכול להיות מיליון וחטף דברים. אבל הנקודה היא שאנחנו צריכים מראה. אנחנו צריכים מרחב שבו מישהו יראה אותנו, בצורה שלא אנחנו ולא חברים שלנו, ששם יש לנו כל כך הרבה השלכות שקורות, אז שם זה לא מצליח לקרות.
אוקיי. נגיד עכשיו מישהו שומע את הפרק, אומר, וואלה, רוצה לחוות את החוויה, איך עושים, מה מתחילים, מה השלב הראשון, תן לי פליי ביי פליי, כאילו בדיוק את השלבים.
אני חושב ששלב ראשון זה להגיד, למה אני רוצה ללכת לטיפול? מה הסיבה? האם זה פשוט כי אין לי מי לדבר? האם זה בגלל שאני רוצה שמישהו ישקף לי על עצמי דברים? האם יש דבר נקודתי שאני רוצה להתמודד איתו? האם יש דבר נקודתי שאני רוצה לדבר עליו? האם אני חושב שיש לי בעיה ואני לא יודע להגדיר אותה? יש מיליון דברים, אבל שנייה להגיד מה הסיבה. אחרי זה, להתחיל לחפש. למשל, יש אנשים שיחפשו ספציפית טיפול שהוא מתעסק בתחום שלהם. נגיד אני אחפש, לא יודע, נגיד אם יש למישהו הפרעות אכילה, אז הוא יחפש מישהו שמומחה בהפרעות אכילה. אם מישהו מתמודד עם טראומה, אז מישהו שמטפל בפוסט-טראומה. אחרי זה גם להתחיל לקרוא על סוגים של טיפולים, כאילו, ולהתחיל לחשוב מה מתאים לי. האם אני רוצה טיפול שהוא פשוט שיחה באמת בחדר, כמו שאמרת? האם אני רוצה להשתמש בכל מיני כלים שונים, כי זה עוזר לי לבטא את עצמי יותר טוב? האם פשוט יש דברים שכזה מרגישים לי יותר נכון ואני צריך ללכת אליהם? ודבר רביעי זה המלצות, שזה אולי הדבר הכי חשוב.
אני הגעתי רק דרך המלצות, אני לא אצל...
מעולה.
כאילו, מהאינטרנט הצלחתי להגיע רק לאנשים...
אז גם המלצות באינטרנט, גם המלצות מחברים. הכי טוב בעיניי זה לשאול כזה חברים ש... או שהם מטפלים בעצמם, או חברים שהם כזה סטודנטים בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, כל מיני כאלה, או אחים של, או כל מיני כאלה. להגיד להם, כאילו, האם אתם מכירים מישהו ואתם יכולים להמליץ לי עליו? כי אז הם מכירים אותו גם מקצועית וגם אישית. ואני מאוד אוהב להגיע ככה. אבל אני חושב, בגדול, ללכת לטיפול זה דורש איזשהו מחקר אישי, ובזה הרבה אנשים נופלים. כאילו, מעצם זה שיש את המחקר הזה, אז אנשים כבר אומרים, טוב, אז אני כבר לא ללכת לטיפול.
נכון.
ואם זה המצב, אז א', ללכת למה שנוח כלכלית. קופת חולים, לפעמים צריך לחכות הרבה, אבל לפעמים גם אפשר, יש טלפונים של מטפלים שקופת חולים מביאה לך, ואת יכולה להתקשר אליהם ולראות מי עובד עם הקופת חולים, ו... יש שם הנחה ממש משמעותית.
אני עשיתי את זה פעם, ואז בסוף השתפנתי ולא הלכתי לטיפול, אבל כן מצאתי את הרשימה של המטפלים של כללית, ושלחתי הודעות לכזה, לא יודעת, 30 מהם.
מדהים.
וארבעה ענו שיש להם, כאילו מין כזה, אפשר. שוב, בתל אביב זה באמת יותר קשה, כי כזה יש עומס, אני חושבת שבמקומות אחרים יש פחות מטפלים, אבל זה דבר ששווה להתעקש עליו אם הסיפור הוא כסף.
נכון.
כאילו, יש... זה מסובסד משמעותית.
יש כל מיני עמותות, אנחנו גם,
בתיאור של הפרק,
נשים פירוט. אבל יש כל מיני עמותות שהן מציעות טיפולים במחיר מוזל, יש עמותות שמתמחות בדברים מסוימים, נגיד את רוצה מטפל או מטפלת שאת יודעת כבר מראש הם כזה להטאב פרנדלי ושאת לא צריכה להתחיל לראות אם הם הומופובים, אז את יכולה ללכת לאגודה למען הלהטאב ולהם יש קליניקה או למרכז הגאה או כל מיני כאלה, יש מיליון וחטף דברים, אבל צריך בעיקר לא להתייאש מהמחקר על זה, וגם לדעת שמותר גם ללכת ולהחליט שלא, והלהחליט שלא, כאילו, מותר ללכת לטיפול ולהחליט שהמטפל הוא לא המטפל המתאים. מותר אחרי פעם אחת, עדיף לא אחרי פעם אחת, אין חוק ברזל. עדיף לתת לזה שנייה צ'אנס.
כמו לפעמים... בדייטים כאילו, עדיף לא לפסול אחרי דייט ראשון, עדיף אחרי דייט שלישי, אבל לפעמים בדייט ראשון את אומרת לא.
בדיוק.
ואני אגיד עוד דבר, שקצת כמו בספורט, אני מאוד ממליצה על מיקום שהוא מיקום נוח, שיש אוטובוס שמגיע קרוב לשם, כאילו אני מלא דברים נפלו על... לא יודעת, זה ביפו ואין לי אוטובוס קרוב, זה 10 דקות הליכה מהתחנה, אז אין לי כוח ואני מוותרת על הטיפול. כי אני אומרת, נוחות בדברים האלה היא כן משמעותית, ואני אגיד באופן כללי על הסיפור של הכסף, אני יודעת שלא כולם יכולים להרשות לעצמם, אני יודעת שכאילו, שוב, הצענו אופציות מסובסדות, יש גם כזה באוניברסיטאות ובצבא, יש דרכים לקבל זה, אבל אני אגיד רגע שמבחינתי, יש גם משמעות בלשים כסף, כי אני אוהבת להבריז, ואם אני לא אשים הרבה כסף, אני אמשיך להבריז. כי אני חושבת שמבחינתי לעשות את ההשקעה הזאת על עצמי, גם בתקופות שרווחתי פחות כסף, וגם בתקופות שאני מרוויחה יותר כסף, זה משמעותי, ויש בזה כאילו, אני חושבת שזה שווה רגע, to put your money where your mouth is. כאילו, אתם רוצים לעבוד על עצמכם, שימו את הכסף שלכם שם. זהו, סליחה.
בול.
רואי, מה אתה לוקח מהפרק הזה אליך?
נכון היה את הפרק הזה שדיברנו על זה שהייתי חסר ביטחון, שהייתי קטן, ואז את כאילו הגעת איתי להבנה שאני מטפל בילדים, ועכשיו כן. יש איזה סגירת מעגל כזאת. ומה שאני לוקח זה זה שאני באמת חושב שטיפול זה כלי מדהים וזה קסם אמיתי, שאפשר להשתמש בו בשביל להבין הרבה מאוד דברים על עצמנו ופשוט להיות... לחיות את החיים יותר בצורה שהיא אמיתית ומתאימה לנו. מה שאני לוקח זה זה שאני שמח על זה שהחלטתי להיות מטפל.
יופי.
כן.
אני שמחה לשמוע.
כן. אני אגיד שאנחנו מקווים שהפרק הזה, שהוא גורם לאנשים לחשוב האם הם רוצים טיפול, ואם התשובה היא לא, שיחשבו למה, ואם הם רוצים מהתשובה, סבבה. אם הם כן רוצים טיפול, אז שזה ייתן קצת איזושהי דחיפה נעימה כזאת, ואיזושהי הדרכה למה קורה גם בחדר, אבל גם למה לצפות.
למי שכן בטיפול, אני מקווה שזה נתן לכם את האומץ להיות קצת יותר כנים, גם עם עצמכם וגם עם הטפל שלכם, ולהפיק כמה שיותר מהטיפול שאתם כבר עושים. וזהו, בברכת הסנדלר הולך יחף, לא יודעת. אז תודה שהזנתם ליפי נפש, תודה רועי.
תודה מאיה.
ותודה לדניאל מאורר שעורכת אותנו. אם חשבתם על חבר או חברה בזמן ההזנה לפרק הזה, תשלחו להם, אני בטוחה שהם ישמחו, וגם אנחנו נשמח ככל שתשתפו יותר. גם תדרגו אותנו בכל המקומות שמדרגים. עכשיו יש לכם שיר שלם ללכת לדרג. השיר שבחרנו הוא אמנם על התמכרויות, אבל הוא התחושה שאני מרגישה כל פעם שאני צריכה להתמודד עם הבעיות שלי. וזה ריהאב של אמי ויינהאוס.
פרקים נוספים מחכים לכם באתר כאן, ובכל פלטפורמה שניתן להזין בה לפודקאסטים.
ביי יוש.
ביי.
trying to make me go to rehab. I say, hey, no, no, no.